אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קוף בייז, מתחילים קוף א' עומד בייז במשנה. אומרת המשנה, המזכיר בייז לחברו, המזכיר חייב בדלס. כשאחד מזכיר בית לחברו, אז המזכיר הוא זה שאחראי שיש שם הדלת, כמו כן בנגר, שיש שם הידית, את הברזל המיוחד שהיו סוגרים בו, את המנעול הוא צריך לסדר, לפני שהסוחר בא. כלומר, הוא אחראי לכך. וכל דבר שזה מעשה אומן, צריך אומן מיוחד לעשות את זה, זה אחריות המזכיר לסדר את זה לדירה. אבל כזה דבר שזה לא מעשה אומן, זה מוטל על הסוחר. הסוחר עשהו. הזבל, הם היו משתמשים בזבל של הבהמות, כרי היום בערים הגדולות זה לא שייך, אבל בכפרים, במקומות האלו שמגדלים בעלי חיים, יש זבל ומזבלים את השדות, זה עולה כסף. למי שייך הזבל של הבהמות שמצטבר בחצר, הגמרא עוד מעט תשאל, האם החצר גם מוזכר, לא מוזכר. וכל דבר, הזבל הזה שייך של בעל הבית למזכיר. והסוחר יש לו רק את האפר שזה יוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. אומרת הגמור, תונו רבונו, המזכיר בייס לך, המזכיר חייב לעמד לדלוסוס, כמו כן לפתוח לו חלונות שיהיה אור, לחזק לו את התקרה אם זה חלש, לסמוך לו קורה אם זה הולך להישבר. ואילו הסוחר חייב לעשות לו סולם, מדרגות, כדי לעלות לגג אם הוא רוצה להשתמש עם הגג. כמו כן, הוא חייב לעשות לו מעקה בגג ולעשות לו מרזב, זאת אומרת, זה מוטל עליו, כדי שהמים יהיה להם איפה לזוב. ולהטיח הסגג או לשים זפת, טיט, כדי שהמים של המי גשמים לא יחדרו פנימה. זה מוטל על הסוחר. בואו מנה מרב שישס. מזוזה על מי? מי זה שחייב לגוע מזוזה? האם המזכיר או הסוחר? שואלת הגמור המזוזה, או אמר משאר שיהיה מזוזה חובת הדרי, כתוב, וחשפתם על מזוזות ביתך, ובשעריך וביתך, אומרים חזל, ביתך דרך בידך, למי זה שנכנס ויוצא, כלומר, זה שדר בה, עליו החובה להניח את המזוזה. אז מה השאלה בכלל? אלו מקוים מזוזה, כלומר, המשקוף, המקום, ששם צריכים לתלות את המזוזה, או המקום של החקיקה, מי צריך לחקוק את המקום ששם צריך להניח את המזוזה, על מי? אומר לו רב שישס, ניסו, למדנו דובר שאין מה יישא אומן, הסוחר עשהו, ואינם אליו מה יישא אומן, אפשר, בגוף תדקניה, אפשר להכניס את זה, כמו שהמנהג הוא בזמננו, שמכניסים את המזוזה בקופסה של הפלסטיק, או בקופסה של הזהב, של כסף, לא משנה במה. ומילא, זה לא דבר של מעשה אומן, אז אם כך, כל דבר שאינו מעשה אומן, מוטל על הסוחר. תונו רבונו נמזכיר, בייס לחברו על הסוחר לעשות למזוזה. וכשהוא יוצא, כשהבן אדם שדר שם הסוחר יוצא מהדירה, לא ייקח עמו את המזוזות, לא ייתן ביד ויוצא. ואילו אם הוא דר, אם הוא שכר את זה מגוי, מנוחי, נות לו ביד ויוצא, ומייס, כי הרי הוא, עד עכשיו הוא דר בבית של הגוי, ומה זה באיכות שנות לו ביודו ויוצא וכובר אשתו ישני בון ורחמון אצלם. כלומר, היה מעשה שאחד דר בבית בסחירות, וכשהוא הלך הוא לקח עמו את המזוזות, וזה גרם לו חז וחלילה כזה אסון כבד. אז הגמרא היה לה ומיני שזה מדובר כשהוא גר בבית של גוי. שואלת הגמור, מה יעשה ליסטר? אמרנו שמנוחו נות לו ביודו ויוצא. אמר רב שישס הרי שזה הולך באופן שהוא דר בבית יהודי. מה באמת החומרה הגדולה פה? הריטב"א אומר, היות וכל עוד שיש מזוזות בבית, יש השראת השכינה בבית. אבל ברגע שהוא הוריד את המזוזה, אז הוא כאילו סילק את השכינה הקדושה. השכינה הקדושה שהייתה פה השראת השכינה, אז הוא הוריד את השראת השכינה, זה גרם לו את העונש, רחמנא ליצלן. הזבל של בעל הבית ואין לה סוחר, אלא היועץ מן התנור מן הקיריים בלבד, כך למדנו. שואלת הגמרא במאי עסקינן, אילי מבחוצר דאוגר ליה לסוחר, אם תאמר שמדובר בחצר כזה, שגם החצר מוזכרת לסוחר, ואילו השברים שמניחים את הזבל והתוירה, השברים גם שייכים לסוחר, המאי של בעל הבית. אז אם כך, גם הזבל, גם החצר שייך לסוחר, ולא למזכיר. אלו מה תאמר, שמדובר בחוצר דלא יגיר אל הסוחר, החצר לא מוזכרת, אז זה שייך למזכיר, כמו כן השברים של המזכיר. אז אם כך, שאלת הגמור פשיטה, בוודאי שהכל שייך, הזבל שייך למזכיר. אומרת הגמור, לא הצריך בחוצר דמזכיר, ותוירה דעושה מעל מקום הבוים. מדובר פה, חצר שלא הוזכר לסוחר, רק זה שייך למזכיר, והשברים המשאירים פה את הזבל הם הפקר או שייכים לאנשים אחרים לגמרי, ולכן זה שייך למזכיר, כיות והחצר לא הוזכרה לסוחר, רק זה שייך למזכיר, הרי שהמזכיר קנה את זה מדין חוצר. וזה יהיה ראיה, מסייל לרבי יסו ברב חנינה, לרבי יסו ברב חנינה, חצר שלא, כהן לא ישלוי מדעתוי, אפילו שהוא לא ידע שיש שם איזו, מציעה איזה משהו, מכל מקום חצרו קונה לו. שואל את הגמור המייס, ואם אומר, אם בא לחצר אמר כל מציאו איזשהו יבוא לסוי, יכול היה יום תקנה לי חצר, היא לא יאמר כלום. אם בא לחצר אמר, יש מישהו יש לו חצר, והוא אומר ככה, אני מודיע בזה, כל המציאות, אם ייכנס איזשהו בהמה של הפקר פה וכדומה, מה שנכנס לחצר שלי, כלומר בהמה כזה שלא יכולה ללכת, כי צריך להיות שישתמר שם, הכל אני רוצה לזכות בהם, זה שום דבר, לא אמר כלום. שאלת הגמור, למה לא אמר כלום? ואם יסי לא אדמה רבי יוסף רבי חנינה חצר שלו אדם קונה לו, יש לו מדעת או... לפי שיטת רבי יוסף רבי חנינה שחצרו של אדם קונה לו, שלו מדעתו גם כן, אמר לא אמר כלום. הרי חצרו זכתה לו, שלו מדעתו, את המציאות שנכנסות שם. אומרת הגמור, אוכל במה יסקין הם בחוצר שאין לי משתמר, מדובר פה בחצר שאינה משתמרת. והרי הגמרא אמרה לאל בדף י' א', שמתי אומרים חצרו של האדם קונה לו, רק אם יש גדר מסביב והשער נעול, זה מה שנקרא חצר המשתמרת, זה אז נקרא כמו ידו, אבל אם זה חצר שאינה משתמרת, לא קונה לו. שואלת הגמור, אם זה חצר שאינה משתמרת, יוכל מסייפי של אותה ברייס, יצא לו שם מציאה בעיר, אם יצא כל בעיר שהיהודי הזה שאמר, כל מציאות שיבוא לתוכו היום תקנה חצר, אם שנכנס שם איזשהו מציאה, כלומר, כל אחד יודע בעיר שאיזה בהמה של הפקר נכנסה לחצר שלו, היא לא יכולה לצאת, יש לה רגל שבוע וכדומה, אז דבריו קיימים וזה נקנה לו מדין חצרו. אבל אם אתה אומר שמדובר בחצר שינה משתמרת, כי יוצא לו שמציא בעיר, מה יאב? הרי אנחנו אומרים שחצר שינה משתמרת לא קונה לבעלים בכלל. אומרת הגמור, למה חצר שינה משתמרת לא קונה? היות, וזה דבר פרוץ, כל אחד יכול לבוא ולקנה, זה לא שמור. אבל כי אם יוצא לו שמציא בעיר, ברגע שיצא כל שהמציאה הזאת נכנסה לחצר שלו, אז אנשים כבר בדילים ממנה, במילא אב יהיה כחוצר המשתמרת. שאלת הגמור המייס ולמדנו בברייס זה וליועץ מן התן ומן הקיריים והכוילת מן האוויר הרי הוא שלוי של בעל הקיריים ושברפס ושבחוצר שייך לבעל הבית ואם איסי לא עוד אומר רבי יוסף ברב חנינא דאמר חצר שלוים קונה לשלוי מדעתו אז למה כוילת באוויר למה אנחנו אומרים שבן אדם שנכנס לחצר של חברו והוא קולט זבל של בהמה מן האוויר כלומר שעדיין לא נחה בקרקעו של חברו אז שייך לבן אדם ההוא, הרי הוא שלוי, למה? אם אנחנו אומרים שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, הרי בעל החצר קנה את הזבל מדין אוויר של חצר, ברגע שהזבל היה באווירו של חצרו, כבר זכה בו מדין חוצר. אומר הבאי, במדביק לי בשולי פור, מדובר פה שהזבל כלל לא היה בחצר של הבעל הבית, רק באוויר של החצר, שהוא מדובר שהוא הדביק ניילון, איכן שהזבל יוצא, ומילא מהבהמות, הדביק את זה לבהמה, ומילא זה תקף נפל לתוך הניילון שלו, ולא היה באוויר של החצר של הבעל הבית פה, אז אם ככה, הבעל הבית לא זכה, מדין חוצר, כי זה לא היה באווירו. רוב אומר, שאפשר לומר תירוץ כזה, אוויר שאין סופו לנוח, לאו כמונח דומה. מתי אנחנו אומרים שאוויר חצר, דינו כחצר, והוא קונה את זה מדין חוצר? זה רק כשזה מונח באוויר וסופו שינוח למטה. אבל כאן שהיהודי הזה שם ניילון או שם איזה כלי לתפוס את הזבל, אם נמצא עם כך שהזבל הזה אף פעם לא ינוח בקרקע החצר. באופן כזה אווירו לא כחצרו. שאל תגמור ומפשיט אלי לרובה. הרי ראינו במקום אחר שרובה היה לו היבויה בזה ומבויה בויה לא דבויה רובה. מה היעד אם בן אדם הפקיר את הארנק שלו והעיף את זה ככה, זרק את זה באוויר, וזה חדר בפתח בחלון של בית אחד ויצא מהחלון השני לרשות הרבים ומישהו אחר תפס את זה האם אנחנו אומרים שבעל הבית הזה שדרכו הארנק הזה אף האם הוא זכה בו מדין חצר כי הארנק היה באוויר חצרו או לא מהו, האם אנחנו אומרים אוויר שאין סופה לנו החיות הוא טס החוצה? כמונח דומה, ואם כך הוא קנה את זה מדין חוצר, עולף כמונח דומה, ואם כך זה שתפס את זה בחוץ, הוא זכה בו, ולא בא לבית, ולא בא לחצר שדרכו טס הענק הזה. אומרת הגמורי, אוסום לא מפסק ולא מיד, שמה היה ומיני לרוב ולומר, כלומר צד אחד היה לרוב ולומר, שסוף סוף ייתכן שאוויר החצר, אוויר הבית, קלטה. קלט את ה, את ה, את הארנק, ואם כך אנחנו אומרים שהוא קנה את זה בדין חוצר. למה? כי לא היה שום הפסק בין הארנק לבין קרקעית החוצר, קרקעית הבית. אוכל, אבל פה אצלנו שמדובר בגללי בהמה, שהוא שם כלי, היהודי הזה בחוץ שם כלי לאסוף את הזבל, מפסק לי. במילא יש הפסק בין קרקע חצר לבין הזבל, אז בזה בטח לא אומרים שאוויר שאין סופו לנוח שיהיה דינו כחצר. הברייס אמרה עוד, ושבר אפס ושבר חוצר, זה שתי דברים, הרי אלו של בעל הבית, שואלת הגמור, תרתי? מה אנחנו צריכים פה שתי דוגמאות? אמר הבא יוחק, כלומר, ושבר אפס, שבר חוצר, כלומר, הרפת שנמצאת בחצר, כשהזכיר לו את החצר, אנחנו אומרים, הזבל שעובדו של אותו רפת שייך לבעל הבית, או מעבר שזה איזה מרז, המס כחצר או סתם, לא הזכיר רפת שבו, ואם כך, הזבל הנמצא בו שייך לבעל הבית. שאלת הגמור המייס ועוד קושה על רבי יוסף בר פרנין שהוא אומר שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו התורה אומרת לגבי שילוח הכן כי קורית כאן ציפור לפונך או בדרך בכל עיד או על האורץ אפרויכם הביצים והאם רובץ על האפרויכם על הביצים אומרת התורה יש מצוות שילוח הכן לסיקח ההם על הבונים שלח תשלח זה הם סבונים תיקח לוך אז חזל אומרים במסך זכול כי קורית כאן ציפור לפונך כי קורית פרט למזומן כלומר רק אם, אם זה בא מבחוץ, ואז אתה שולח אותה. מקום מפקר, זה בא מבחוץ. אבל אם אתה גדלת את היונה, אם אתה מגדל אותם, אם זה שלך, אז אין את הדין של שילוח הכן. כמו כן, יוני שובח ויוני עלייה, שזה הכוונה, בן אדם עושה שובח על הגג, כדי לקלוט יונים מן ההפקר שבאים ומקננים שם. חייבות בשילוח. זאת אומרת, זה לא בהגדרה של מזומן, כי זה בא מבחוץ, זה הפקר. לכן יש דין של שילוח הכן. ואסור עוז בגזל. האדם אחר אסור לו לקחת את זה מפני דרכי שלום. אף על פי שהרי אנחנו רואים שאם יש חיוב בשילוח הכן, משמע שזה לא מזומן, זה לא שלו. מכל מקום, חז"ל אמרו, כדי שלא יהיה קטטות ומחלוקת, שאנשים לא יקחו את זה ממנו. אם לוקחים את זה ממנו, יש עניין של דרכי שלום. אבל מצד הדין בעיקר, האמת היא שזה לא שלו. עכשיו, אומרת הגמור הרביעי, מי זה לא? דומה ביוס ברבנין שחצר של אדם קונה לו שלום דתו, הרי שובחו זה חצרו. קורא כאן, כי קורא פרט למזומן. אם אתה אומר שהחצר שלו, השובח שלו, קנה שלום דתו, אז ברגע שהיונה חדרה פנימה, הוא קנה, אותו, או, הוא קנה אותה מדין חצר. אז זה שלו, אז זה מזומן, הרי אנחנו אומרים, כי קורא לפנור כאן ציפור פרט למזומן. אומר רוב בית ביצי עזרו בפודי חי ולא בשילוח. כלומר, מתי חל חובת שילוח הכן? ברגע שהביצה נולדה רק ברובה, היא עדיין תקועה. אבל הקניין של החוצר של אותו בעל שובח, זה רק חל עד נופל לחצר, רק כשזה ייפול ממש בתוך הקרקעית של השובח. וכי קטון לך יובס בשילוח, והחיוב של השילוח, מה שכתוב בברייסה, הכוונה לפני שהיא תפול לחצרו, שאז הוא עדיין לא קנה אותה, ואם כך זה לא פרט למזומן, זה באמת כי קורא כאן ציפה לבנך. אם כך שאלת הגמורה, אז מותר לקחת את זה, בן אדם אחר שבא לכאן מותר לו לקחת את זה. היא אוכה, מה יסורס משום גזל? אתה אומר שזה עוד לא שלו? אומרת הגמורה, זה הולך אימון, על, על היונה, לא על הביצה. ואם כך, היות, ולמה, והוא חושב כל הזמן הבעל הבית שאותה יונה תחזור אליו בבוא העת, כל הזמן היא הולכת לקבל ללקט מזונות אחר כך היא תחזור אליו. אז הוא לא מתייאש בזה, לכן אומרים חז"ל, יש בזה משום דרכי שלום. וכמו כן, היות והיונה עצמה עשו דרכי שלום, גם הביצה הדוקה בה גם כך. ויבואיזה מלואי לו מהביצים. ומילינוף הגרו ודעת אלה, אתה יודע למה יש גזל מפני דרכי שלום? היות והיהודי הזה ברגע שהביצים נולדה ברובה, הוא כבר לא מתייאש מכך, הוא רוצה לזכות בה, ולכן אמרו חכמים, אל תיקח את זה מפני דרכי שלום. אומרת הגמור ואשת, אתה אומר, וידו מרף, אוסו לזכות בביצים כל זמן, שהאם רובץ סלם, שנה מה שלך תשלח סהם, ועוד עושה בונים תיקח לוח. רבידו אמר, רב אומר, שהסדר הוא קודם כל לשלח את האם, ורק אחר כך מותר לך לקחת את הביצים, לפני זה אסור לך לקחת את הביצה. אז אפילו תימד נפלה, אפילו אם נאמר שמדובר שהביצה נפלה כולה לתוך החצרו. מכל מקום, אנחנו לא מקבלים את הקושייה, הרי הוא זכה בחצרו, ואם כך פרט למזומן, כי אנחנו אומרים, הכלל הוא ככה, מתי חצרו קונה לאדם? רק כשהוא עצמו יכול לזכות בו. אבל פה, היות והוא לא יכול לזכות בביצים, כל עוד הוא לא משלח את היונה, מכוח הדין של רבי דומר אב, אז כל עוד שהוא לא יכול לזכות בו, גם חצרו לא יכול לזכות לו, כי הרי חצרו יש אומרים שזה מדין יודרי. זה אותו דין כמו יודרי. אז כל אחד יהיו לא ימוצא דוחה לחצר, נאמה לזכי לי. שאלת הגמור, יוחה, אם אתה אומר שהיות הוא לא יכול, הוא עוד לא שלח את האם, לכן הוא עדיין לא יכול לזכות מדין חוצר בביצים, אסורס בגזל נדר כשולם, ממון אפשר. אידי שאלך, אם הגזלן שבא עכשיו לגזול, שילח את האם, אז באותו רגע הזכה בא לחצר בביצים. אז אם כך זה גזל מעליה. אידי לא ישילך, אם זה שגוזל עכשיו את הביצים לא קיים מצוות שילוח, כן? אז הגמרא הייתה צריכה לומר, לא זה שלוקח את זה ממנו צריך להחזיר מפני דרכי שלום, כזה לשון רכה. הגמרא הייתה צריכה לומר, היהודי הזה צריך ללכת ולקיים את מצוות שילוח, כן? בו יש הלוכה, הוא עובר על איסור תורה כשהוא לוקח את הביצים ללא שילוח האם. אומרת הגמרא, זה לא קושיה, מדובר בקוטן דלאו בר שילוח הוא. שואלת הגמור, הקוטן בהדר כשולוי, הקוטן צריך להחזיר בני דרכי שלום, מה שייך לומר? אומרת הגמור, אוכל כומר, עובב של קוטן חייב לאחזו לוי בני דרכי שולוי. אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו אל לשונו. ראובן הזכיר בית לחברו, והוא לא הזכיר, והם לא אמרו, על כל חודש תשלם לי כך וכך, על שנה אתה משלם לי כך וכך. והנה מדובר בזמניהם שהיו מעברים את השנה, לא לפי הלוח שיש בזמננו, שאנחנו כבר יודעים עד הסוף, עד סוף השנים, מתי יהיה שנה מעוברת, חודש נוסף לשנה, חודש אדר, רק הם היו בזמניהם, כשהיו מקדשים את הלבנה, את החודש על פי הראייה, היו מעברים את השנה בחורף, סמוך לחודש אדר. אז במילא, שאלה עכשיו נשאלת על זה, כשיש חודש נוסף לשנה, האם זה הרווח של הסוחר שהוא יכול לדור עוד חודש בדירה באותו מחיר שהוא שילם לשנה, או שלא, המזכיר יכול לומר לו, תראה, תיקח את הסכום הזה שדיברתי איתך על שנה, תחלק את זה רק ל-12 חלקים, אבל עכשיו, כי סתם שנה זה 12 חודשים, עכשיו שיש לנו עוד חודש, תוסיף לי. אומרת המשנה, ברגע שהם סיכמו שהמחיר הוא שנתי, אז נתברא לסוחר, כלומר זה הרווח של הסוחר. אבל אם כשהוא הזכיר לו, הוא פירט לו את התשלום שזה יהיה חודשי, הזכיר לו לחודשים, על כל חודש כך וכך, והשנה נתעברה, כלומר, הוסיפו חודש, זה נתעברה למזכיר, והוא חייב להוסיף לו על עוד חודש. מה יעשה בציפוירי באחד שסוחה מרחץ מחברוי בשניהם עושה זוב לשונו, מדינה זוב לחודש? אז הגמרא תאמר רק שיש פה שתי לשונות, הם גם סיכמו לשנתי וגם סיכנו על פי חודשים, לחודשי, ובו מייסה לרב שמעון גמליאל ולפני רבי יוסי, ואומרו יחלוי כיס חודש או עיבור. עכשיו הגמרא שואלת, מייסה ליסטר? הרי אמרנו, או שזה שייך למזכיר, או שזה שייך לזכר, איך הם אמרו שצריכים לחלוק לשניהם? אומרת הגמור, איך אסורי מחסרי ואוכי קטונה, חסר פה משהו ואוכי קטונה. ואם אמר לו, אם הבעל הבית אמר לסוחר, המזכיר אמר לסוחר, שני לשונות הוא אמר לו, לשון ראשון ולשון אחרון. הוא אמר לו, אני מזכיר לך את הבית ב-12 זהובים לשנה, והנה זה יוצא מדינר זהב או בדינר זהב לחודש. לפי הלשון הראשון, זה לשון כללי, שנתי. לפי הלשון האחרון, הוא סיכם את החודשי, אז הוא בעצם חייב לתת. האם אנחנו הולכים אחרי לשון ראשון? ואז הרווח לסוחר, או אחרי לשון אחרון והרווח למזכיר. ועל זה הם אמרו יחלוי כי, ועל זה היה מייסה. מייסה נאמה בציפור בערך שסור המרחץ מחבר בשני מסעזור לשון המדינה זור לחודש, ובו מייסה לבני רבשים גם ליל ולבני רבי יויס, ואומר יחלוי כי חודש שאיבו. אומר רב, אי אבוי עושה, אם היו שואלים אותי, אבי יהיבנה לי כולה למזכיר, היית אומר שהחודש הזה הנוסף, רווחו של המזכיר ולא של הסוחר. מייקו משמלון, תופס לושן אחרון, שואל את הגמור, זאת אומרת שרב אומר, שאנחנו הולכים אחרי הסיומת של הדברים שלו, של הסיכום שלהם, שהלשון האחרון שהוא אמר, זהוב לחודש, ואז יוצא על כל חודש כך וכך, ולכן החודש הנוסף הוא הרווח של המזכיר. או מה רב חודש ימנה, למדנו כבר את הדין הזה פעם אחת, שרב סובר ככה, דום הרב הוא אומר בי רב, רובן שאומר לי שמעון, אני מוכר לך את השולחן הזה, באיסטרה, כלומר שזה באיסטרה, איסטרה הכוונה 96 פרוטות. והוא מסיים 100 פרוטות, הוא אמר 96 פרוטות וסיים ב-100. אז הוא חייב לשלם לו 100, כי בזה הוא סיים. וכמו כן להפך, אם הוא התחיל, אמר לו 100 פרוטות, והוא סיים איסטרה שזה 96 פרוטות, הוא נותן לו רק איסטרה. זאת אומרת, למדנו כבר את הדין הזה שרב אומר, שולחים אחרי לשון אחרון. אומר תגמורה, אם יוסום, אם היינו לומדים את רב רק שם, היינו אומרים, אבא אמינה, פירוש יקום מפרש. כשהוא אומר, איסטרה, על שולחן הזה אני מוכר לך באיסטרה, והוא ממשיך, מאה מונה, אז הוא מתכוון לומר שאני אתן לך איסטרה כזה חשוב, שזה שווה באמת מאה מונה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שיש פה סתירה בין הלשון הראשון ללשון האחרון, כי אפשר לומר את זה, שזה בדרך פירוש. ולכן אומר רב, שהולכים אחרי הפירוש שלו, שזה מגלה דתו, מה התכוון בהתחלה. אבל פה אצלנו שהלשון הראשון סותר את הלשון האחרון, אם זה שנתי זה לא חודשי, ואם זה חודשי, הרי הוא חייב להוסיף לו על החודש הנוסף, היינו אומרים אולי רב לא סובר ככה, כמו שמלון שרב סובר גם פה, תופס לושן אחר. ושמואל אומר, מדובר פה בו באמצע חודש עסקינן. דווקא כשהמזכיר בא באמצע חודש הדר השני, ואומר לסוחר, תשלם לי על החודש הזה, ואם לא תצא. על זה אנחנו אומרים יחלו יקו, למה? על החצי החודש הראשון שהסוחר כבר דר שמה, הרי שהבית היה בחזקתו, וממונו בחזקתו, אי אפשר להוציא ממון מספק. ואילו, כי יש פה שתי לשונות, יש פה לשון ראשון ולשון אחרון. ואילו לגבי החצי השני של החודש, שעדיין לא דר שמה, זה בחזקת המזכיר, אז צריך להוציא ממון מהמזכיר, בזה שהוא לא ישלם לו, אז בעצם הסוחר צריך להביא ראיה, שזה באמת הסיכום, כי המוציא מחברו עליו הראיה, והיות ויש פה שתי לשונות ושתי לשונות, הרי המשמעות הוא שספק, לכן כל פעם המוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם המזכיר בא בתחילת החודש, אז כולי למזכיר, כי עדיין החודש ה-13 זה הכל בחזקתו של המזכיר, ואם הוא בא בסוף החודש שהסוחר כבר דר כל החודש, אז כולו על הסוחר, כי הרי החודש ה-13 היה כולו בחזקתו של הסוחר. שאלת הגמרא, מי אומר שמואל לא יאמר נתפוס לא שנח? ורב ושמואל לא מוטבע היו, קור בשלוש, אם אני מוכר לו רובן שאומר לשמעון, אני מוכר לך קור תבואה שזה 30 סו, אני מוכר לך ב-30 סלעים, זה לשון כללי. הוא לא מפרט לו כל סו בסלע, רק כללית, 30 סו ב-30 סלע. יכול לחזור בו אפילו בסוע האחרון. כלומר, כל עוד שהוא לא גמר למשוך את המשיכה של הסוע האחרון, אז יכולים להתחרט מכל המקח, כי עדיין לא הושלם המקח, שזה מקח אחד. אבל אם הוא אומר לו, אני מוכר לך קור תבועה ב-30 סלעים, שזה סעו בסלע. פה כבר עשה פירוט. כל סעו בסלע. ברגע שהוא אמר סעו בסלע, אבל פי שהוא התחיל בקור ב-30, הרי שאנחנו אומרים תפוס לשון אחרון, ונחשב כל סאו כמקח בפני עצמו, אז ראשון ראשון קונו, כל סאו שהוא משך, זהו זה, מזה כבר אי אפשר להתחרט. הרי שאנחנו אומרים ששמול סבר, תפוס לשון אחרון, למה פה הוא מסופק? אומרת הגמרא, אוסם תממי משום זה תופיס, אוכל נמי כתופיס. מה הסיבה כשאחד סוחר, בית או מרחץ, והיה שנה מעוברת, שאם הוא חיכה עד סוף החודש ה-13, הרי שזה כולה לסוחר, משום זה תופס, זה לא בגלל שאנחנו אומרים תופס לא שרישנו, כדומה, זה לא שייך לזה. היות וזה ספק, מה, האם זה שייך לו או שייך לו, אז ממילא המציא מחברו עליו הראיה, כי ייתכן שלשון ראשון ניכר, אז הוא הפסיד. אוכל נמי, גם פה שאנחנו אומרים ששמואל אומר שכל סוף וסוף שהוא משך הוא קנה, זה לא בגלל שהוא אומר תפוס, תפוס לשון אחרון, והעיקר זה לשון אחרון. הסיבה הוא שכל סוף וסוף שהוא משך זה כבר תפוס בידו, וכשהשני, המוכר, רוצה להציל, להתחרט מהמקח, אז הוא רוצה להוציא את זה ממנו, אז אנחנו אומרים לו, המוציא מחברו, עליו הראיה. רב נחמן אומר, קרקע וחזקס בעולה וקיימס. אפילו אם המזכיר בא בסוף החודש ה-13, הוא הפסיד. הסוחר הפסיד. כלומר, אפילו שהסוחר דר כל החודש ה-13 בבית, הוא חייב לשלם לו למזכיר. למה? כי הקרקע וחזקת בעלי הקיימת, ומילא, אז המוציא מחברו, עליו הראיה, הסוחר צריך להביא ראיה. הגמרא למדה קודם כל, כי אנחנו אומרים, תפוס לשון אחרון. מה קומה שמלון, תפוס לשון אחרון? אין את הרב? אומרת הגמרא, לא. רב נחמן סובר שלא העניין תפוס לשון אחרון, העניין הוא באמת היות וקרקע וחזקת בעלי הקיימת, ואם ככה הסוחר כל פעם צריך להביא ראיה, להוציא מחזקת המזכיר. רק מה? מדובר פה אפילו, אף על גב דה איפח מאיפח. כלומר, הוא הקדים את הלשון להפך ממה שכתוב במשנה. כי לרב, כשאנחנו רואים תפוס לשון אחרון, אז כל פעם צריך לראות מה הוא אמר בלשון אחרון. אבל לפי רב נחמן, אפילו אם הוא אמר לו, אני מזכיר לך את זה, דינר לחודש. והלשון האחרון הוא מסיים לו ב-12 דינר לשנה. אז לפי רב שלא שנה אחרון, אז אם כך, זה יהיה הרווח של הסוחר. אבל לפי רב נחמן זה הרווח של המזכיר כל פעם, כי קרקע בחזקת בעליה קיימת.